מושגים, אני חושב שהממשיח, בגלל שמגיעים לנקודת החיבור שלהם,
נכון, לעצמיותם, כן? משוגע בגימטריה, אני משיח.
והם בטוחים שהם צודקים.
הם בטוחים שהם צודקים, נכון. אז מה אתה רוצה? זה לא, לא, שהוא יהיה בטוח שהוא צודק. כל זמן שהוא לא אומר לי מה לעשות. ברגע שהוא אומר לי מה לעשות, אז כבר אני צריך לבחון האם זה ודאי גם לי או לא. זאת השאלה.
אתה אומר, הנביא לא צריך לקרוא את הספר כי הוא יודע בעצמו?
כי לא זה ודאי, הרי מתי אדם יש לו שאלה? כן? כשמשהו לא ברור אצלו, אה? כמו שאנשים שואלים, מדוע אתה לא הולך להתווכח עם הרב פלוני או הרב אלמוני? אני אומר, כי אני בא לשאול, לדבר עם מישהו שיש לי שאלה, כשאין לי שאלה אני לא בא לשאול. עכשיו, אם מישהו מתחבט בין דבריי לבין דברי הרב פלוני, אז הוא צריך לבוא לשאול אותי, להתחבט אותי. אם אני בעצמי מתלבט, אני אלך לברר. בסדר? אם כן, זה הנקודה שלנו, שהנביא לא צריך לקרוא את הספר. ודאי לא. יכול להיות שהוא משוגע, אבל מבחינתו זה ודאי. כן.
איך הוא
מופיע לאט לאט
כאילו,
לא
בצורה דרגתית, בתוך נסות אישית שלו, שבועי
של דברים כאלה? יכול להיות, אבל זה לא מעניין אותי למה הוא ודאי לא. הוא ודאי לא, מה? מה זה שנה? למה? כלומר, אני לא צריך, כמו הנביא, ברגע שהוא נביא, הוא לא צריך לשאול את עצמו למה זה ודאי לא, אם זה ודאי לא. זה כמו שהרמב״ם כותב, למשל לגבי עקידת יצחק, בספר מורה נבוכים. הרמב״ם שואל, מה הסיבה של עקידת יצחק? באמת זה דבר מוזר. הוא אומר לו, תעלה אותו, תשחט לו, בעצם אל תעשה את זה, תראה. אז אם הכוונה היא שישחט, למה אמר לו שלא ישחט? אם הכוונה שלא ישחט, אז מה בכלל אמר לו לעלות? כן? אז השאלה מה המשמעות של הניסיון. הרמב״ם אמר במורה נבוכים שהמשמעות של הניסיון שם זה לברר לכל העולם את ודאות הנבואה לנביא. שהרי אלמלא שוודאי לו לאברהם שהשם הוא שציווהו לשחוט את בנו, לא היה הולך לעשות את זה. כן? זאת המטרה של עקידת יצחק לדעת הרמב״ם במורה נבוכים, לא בשמונה פרקים, במורה נבוכים. בסדר? לנביא זה ודאי. עכשיו השאלה היא, אני שאני לא נביא, איך אני אדע שהנביא אומר את האמת? אז זה למדנו בפרק הקודם, שמשה רבנו מסר בידינו סימנים, לא כדי לדעת שהנביא אומר את האמת, אלא כדי שנדע שצריך לעשות מה שהוא אומר. אתם זוכרים את ההבחנה הזאת? הבחנה מאוד ברורה. כן? כלומר, מה שהתורה אמרה, כן, חמשת הדברים שצריך לעשות כדי לקבל שאדם הוא נביא, זה לא מברר לנו אובייקטיבית שהאיש הזה אכן נביא. זה רק מברר לנו שהתורה ציוותה לשמוע לו. ויכול להיות שאינו נביא. זוכרים את זה? אתה זוכר את זה או לא? אגב. מה? לא הבנתי. כן, חמישה תנאים. מה חמישה תנאים האלה אומרים לך? זה מברר לך שהוא נביא באמת? לא? לא, זה גם לא אומר שזה נכון. יכול להיות שהוא משקר. אבל זה רק אומר שהתורה רוצה שתשמע לו. נכון? הנה, תקראו למשל בהלכה האחרונה של פרק ז' בעמוד למצד, שם שורה 5, ואפשר שיעשה אות ומופת ואינו נביא. כי הרי זה שהוא עושה אות ומופת, זה עוד לא אומר באמת שהוא נביא, כי כל מיני אנשים יכולים לעשות אות ומופת, כן? הנה, הועיל ואדם גדול וחכם וראוי לנבואהו, מעמידים אותו על חזקתו, שבכך נצטווינו, כמו שנצטווינו לחתוך את הדין על פי שני עדים כשרים, אף על פי שאפשר שיעידו בשקר. הועיל וכשרים הם אצלנו, מעמידים אותם על כשרותם. פירוש הדבר, כשבית דין מקבל עדות של מישהו, והעדים אומרים, ראינו אותו הורג את הנפש. כן? באים שני העדים, אומרים, ראינו את פלוני הורג את הנפש. אנחנו בודקים את כשרות העדים, אנחנו בודקים את עדותם, אנחנו שואלים את כל השבע דרישות והחקירות שיש בהלכה כדי לבדוק שהעד הוא עד אמת. עשינו את כל החקירה, אנחנו רואים שהעדים הם עד אמת, מה אנחנו עושים? מוצאים להורג את האיש, נכון? הורגים אותו. האם אנחנו יודעים בוודאות שאכן האיש הזה הרג? לא. כי יכול להיות שלמרות כל מה שחקרנו, יכול להיות שהעדים שיקרו. והם עבדו עליהם. אז למה אנחנו הורגים? כי ההלכה אמרה, התורה אמרה, תודה. התורה אמרה להרוג אנשים שעדי אמת מעידים עליהם שהם הרגו. התורה לא אמרה להרוג את הרוצח, התורה אמרה להרוג את מי שמבחינה משפטית אנחנו מכריזים עליו כרוצח. פשטייסט? כמו כן, התורה לא אמרה שנשמע למי שברור לנו שהוא מביא אמת. התורה רק אמרה לשמוע אל דברי מי שיצא ידי חובת הדרישות של ההלכה כדי להיקרא נביא. יוצא לפי זה, שמי אמר לי לשמוע לנביא? לא הנביא, אלא התורה. מי נתן את התורה? לפי מי קיבלנו אותה? משה, יפה. זאת אומרת, הכל בסופו של דבר חוזר למשה. זאת אומרת, משה אמר, כשיבוא מישהו בדורות הבאים ויגיד לכם שהוא נביא, תשמעו לו אם הוא עושה כך וכך. זאת אומרת שאנחנו רוצים לברר דבר אחד שלא ביררנו אותו עדיין, מי אמר לנו שמשה אומר את האמת? יפה? כן, מה אתה אומר? הוא אפילו לא מבין את המילים שהוא אומר.
מבין, כן.
אלא?
אבל הוא לא יודע
כל המשמעות שלו. יכול להיות שיש לקדוש ברוך הוא כוונות שהנביא לא יודע אותה. זה הגיוני. אבל ודאי שהוא יודע מה הוא אומר. כן. מה אתה אומר? אביחי, רצה לשאול משהו, כן.
אחד
מהחמישה תנאים
של
הכותב
שהוא כתב את הספר, אחד שהוא מוציא שהוא נביא, שהוא יהיה אדם מוסרי,
שהוא ראוי לזה, כן.
אז בן אדם, אם הוא לא באמת נביא,
הוא אומר
שהוא נביא, אז הוא משקר,
ואז איך הוא ראוי ללמוד? לא אכפת לנו.
אבל
הוא ביטל
אחד
מהתנאים,
אני
יכול לצאת? לא, כי אתה לא יודע. התנאים הידועים לך, זה מה שאומר כאן, ובדברים האלו וכיוצא בהם נאמר, הנסתרות לשם אלוהים. לא אכפת לך. כל השאלה היא, מניין לנו שמשה צודק? כלומר, אולי משה גם כן הוא מבלף אותה. כן, זאת השאלה, וזה הנושא של פרק שני. עד כאן ברור? כן? אותה שאלה משל אפשר לשאול על מוחמד, כן? כלומר, אני חושב, זאת דעתי האישית, שמוחמד הוא אישיות היסטורית. ושכל הדברים שאומרים עליו המוסלמים שהוא אמר אותם, שהוא באמת אמר אותם. מה הסיבה שלי לחשוב את זה? יש רציפות היסטורית מאוד ברורה ממוחמד ועד אלינו ומהחוג של המקורבים אליו שדיברו ורשמו את הדברים שלו. לכן אין לנו סיבה לפקפק שאכן האיש מוחמד היה ושהוא אכן אמר את כל הדברים שהקוראן אומר שהוא אמר. אז זה ברור. ברור לי מעל לכל ספק גם שמוחמד טען שמה שהוא אומר זה מת האלוהים. האם אני חייב בגלל זה לשמוע לך? לא. כי מוחמד לא הביא לי ראייה שמה שהוא אומר זה מת האלוהים ושאני צריך לשמוע. מובן? זאת אומרת פה החוליה החסרה. ולכן גם אלה שהיו מסביבו והתלקטו אל אמונתו עשו זאת משום הרושם האדיר של האישיות שלו, נכון? אבל לא מפני שום ראייה שכלית, הגיונית, שהם צריכים לשמוע. כן.
משה, חייב את האותות, אחרי זה לא מאמינים אותי?
זאת השאלה, אם משה האמינו לו בגלל האותות. מי אמר שהאותות זה מועיל? כי אותות, גם אני יכול לעבוד עליך, נכון?
החרטומים עשו
אותות. גם החרטומים עשו אותות. אז אם החרטומים עשו אותות, אנחנו אולי נקבל את נבואת החרטומים. אז מי אמר שהאותות זה מועיל? אני בינתיים לא בא לתת תשובה. אני בא בינתיים בא לברר את השאלה. ככל שהשאלה תהיה יותר ברורה, אנחנו נבין יותר על מה אנחנו מדברים. בסדר? זו שאלה בכל זאת רצינית, כי עליה עומדת כל אמונתנו. בסדר? עכשיו, באמת, אם הקדוש ברוך הוא מדבר ישר עם משה, למשל, יש פה ספר שמות? יש פה, כבר קיבלתי. שיסה. שאלה, איך הדברים מתוארים בתורה בפרשת כי תרו?
כי
בספר שמות פרק י"ט. פסוק א', בחודש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים, ביום הזה באו מדבר סיני, וישאו מרפילים ויבואו מדבר סיני ויחן שם ישראל נגד ההר. עכשיו, מה עושים בני ישראל למרגלות הר סיני? בעצם שואלים את היהודים בית כתבים, שואלים, אדוני העברי, מה אתה עושה? אתה לא רואה, אני תוקע אוהל. אבל למה אתה תוקע פה אוהל? כי אני חונה פה הלילה. מאיפה באתם? ממצרים. לאן אתם הולכים? מה הוא היה עונה? לארץ ישראל, נכון? משה נשלח על ידי ההשגחה העליונה להוציא אותנו ממצרים, להביא אותנו אל ארץ אבותינו. אז למה אתה חונה? כי אי אפשר ללכת כל הזמן. מה זה פה ההר הזה? זה סיני. נו, ומה אתם תעשו מחר בבוקר? מחר בבוקר נמשיך את הדרך שלנו הלאה. בסדר? מה אין פה? מעמד הר סיני. סתם, מעמד הר סיני, לפי פשט הכתובים, לא היה בתוכנית. לא תכננו אבותינו לקבל את הכל. זה לא היה בתפריט. הרי מה אבותינו סחבו איתם כל ימי שעבודם? הייתה להם איזו הבטחה מאבותיהם שישלח מישהו להוציא אותם ממצרים ולהשיב אותם אל ארץ אבותיהם. מעולם לא שמעו אבותינו על כך שעתידה תורה כלשהי להינתן מן השמיים או משהו כזה. בסדר? כך שאפשר לומר שבשלב הזה של הכתוב, מה? כך שבשלב הזה של הכתוב, אין להם כל ידיעה מה הם הולכים לעשות שם. מה אתה אומר? וזה, לא, לא כתוב כי זה לך הארץ. וזה לך הארץ. לא, והוציאך את העם ממצרים. כן, מה המשך?
תעבדו את האלוקים על הארץ.
לא, לא כתוב תעבדו את האלוקים. כתוב תעבדו את האלוהים, בהי, על הארץ. והשאלה, אז מה הפסוק הזה מוכיח?
הארץ זה הר סיני.
נו, אז מה?
יש איזשהו משהו מיוחד
שתעבדו
את האלוקים על
הארץ. זאת אומרת, לפי דבריך, הפסוק הזה מוכיח שבני ישראל ידעו שהם עומדים לקבל את התורה?
לא, לא,
הם לא ידעו. זהו, זה הקדוש ברוך הוא אומר את זה בסנה למשה, ולא מצאנו בשום מקום שמשה העביר את האינפורמציה הזאת לעם. נכון? עד רבה, מה נאמר פרשת וירא? לכן אמור לבני ישראל, מה צריך לומר לבני ישראל? אני השם והוצאתי אתכם מתחת טבעת מצרים, הצלתי אתכם מעבודתם, וגאלתי אתכם בזרוע נטויה ובשנים גדולים, ולקחתי אתכם אליהם, והייתי לכם אלוהים. וידעתם כי אני השם אלוהיכם המוציא אתכם מתחת טבעת מצרים, והבאתי אתכם אל הארץ אשר נשאתי את ידי לתת אותה לאברהם ליצחק וליעקב, ונתתי אותה לכם, מורשה, אני השם. זה מה שהוא אומר לו להגיד. זאת אומרת, יש יעד לאומי ליציאה. לא יותר. עכשיו, ויחן שם ישראל, אני חוזר פה לפסוקים מפרשת יתרו. ויחן שם ישראל נגד ההר. ומשה עלה אל האלוהים. מה זה ומשה? בעברית מקראית הכוונה, ובאותו זמן, בזמן שהם תוקעים את המותר, משה עולה אל האלוהים. מה זה עולה אל האלוהים? מה זה לעלות אל האלוהים? מה פתאום? לא נכון מה שאתה אומר. זה רק כתוב ככה, ומשה עלה אל האלוהים, ויקרא אליו השם מן ההר. זהו, התנבא פשוט. משה עלה אל האלוהים, עושה פעולה של התנבאות, או מכשיר עצמו לנבואה. ואז אחרי שהוא עולה אל האלוהים, איפה הוא עושה את זה? באוהל שלו, בתוך אוהלו, או מאחורי איזה סלע. ומשה עלה אל האלוהים, ויקרא השם אליו מן ההר לאמור. מה צריך להגיד להם? כה תאמר לבית יעקב ותגד לבני ישראל, אתם ראיתם אשר עשיתי למצרים ועשה אתם על כנפי נשארים ואביא אתכם אליי. ועתיים שמוע תשמעו בקולי ושמרתם את בריתי, ואתם לסגולה מכל העמים כדין כל הארץ, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, אלה הדברים אשר דבר את בני ישראל. כלומר, לך תגלה להם, תספר להם שהם באו לפה בשביל מטרה נוספת, והיא למלא תפקיד בעל אופי דתי אוניברסלי. קוראים לזה תורה, רוחניות. לך תגיד להם את זה. ויבוא משה ויקרא לזקני העם וישם לפניהם את כל הדברים האלה אשר ציווהו השם. בוא נספר להם את זה. עכשיו, איך אדם נורמלי צריך להגיד? משה בא, מספר לי, אתה יודע, באת לפה לא רק כדי להגיע לארץ ישראל, יש עוד איזה חבילה בדרך, תורה שלמה, בוא, כך. מה צריך להיות התגובה הנורמלית של בן אדם? אתה שקרן. כלומר, בעצם הסביר ביותר זה לומר כך, תראה. מאבותינו שמענו שיבוא גואל להוציא אותנו ממצרים, להביא אותנו לארץ ישראל. אתה הוכחת את עצמך לא רע בנושא הזה. הרי היה, הוצאת אותנו ממצרים. אז אנחנו מאמינים לך. עכשיו אתה מכניס פה, אתה מנצל את העובדה שאנחנו פה תקועים במדבר איתך, ואתה מנסה לכפות עלינו את התיאולוגיה הדתית, את הפילוסופיה הדתית שאתה המצאת כשהיית נסיך במצרים. קראת הרבה בספרייה של ממפיס, ועכשיו אתה בא מספר לנו כל מיני דברים שמעולם לא באו לנו, לא מאבותינו ולא מאבות אבותינו. וזה אתה שקר. זה לא שלא נשארת על ידי השגחה להביא אותנו לארץ ישראל, זה אנחנו עדיין ממשיכים להאמין. אבל הסיפור הדתי שלך, תשמע, צריך ברור. וזה בדיוק מה שכתוב. ויענו כל העם יחדיו ויאמרו. כל אשר דיבר השם נעשה. שדיבר השם עם מי? עם אבותינו. זה נעשה. זאת אומרת שהם לא מאמינים לו. בסדר? מה הייתם עושים במקום משה? לא. חוזר לבוס. כן? וישב משה את דברי העם אל השם. והם צודקים. זאת אומרת, יותר מזה. אם הם לא היו מגיבים כך, אז מה היה קורה? נגיד שהם לא היו קורה, לא היו מגיבים.
מה היה
מעמד הר סיני? יפה. היה משה יושב למרגלות ההר, הוא מספר לנו את כל התורה כולה, והראיה היחידה לאמיתות דבריו הייתה רק אצלו. זאת אומרת שהיינו בדיוק במצב של המוסלמים כלפי מוחמד. ואנחנו בדור הזה היינו מפקפקים, ובצדק, על אמיתות תורת משה. בסדר? זאת אומרת, זה שהעם לא מאמין למשה, זה לשבחם, לא לגנותם. כך כותב גם רבי יהודה הלוי. וגם עוד מעט אנחנו נראה שזה הרמב"ם אומר. מה?
איך זה מסתדר עם
מפרלת הסיני,
קריאת
יצוב
ויאמין
ואשר
משה?
כן, ודאי, לעניין מה שמשה אמר שהוא בא, כגואל לאומי, זה מאמינים. אבל הם לא מאמינים לתורה. זה המצאות של הדתיים, כן.
איך העם מבין את המשמעות של ביאה לארץ ישראל?
זה הייתה מסורת בידי אבותיהם. הקדוש ברוך הוא קראת ברית עם אברהם, יצחק ויעקב על ארץ ישראל. זה
כך.
זה לאומי.
יש קשר בין...
לארץ, ודאי, ודאי, תמיד זה היה ככה.
מה חילוני?
לא מנתי אותך, מה הבעיה? הרי זה... כדי שהוא יהיה לנו לאלוהים, הקדוש ברוך הוא קשר, ככה הם הבינו, קשר את האינטרסים שלו בהיסטוריה באומה הזאת. ובוודאי שהדבר הזה יבוא לידי ביטוי גם בפולחן, כי אין אומה ללא פולחן, אין אומה ללא מנהגים. אז כל זה יהיה, מן הסתם, יהיו חיים רוחניים, אבל לא בצורה הזאת שמשה מספר תרי"ג מצוות וכדומה. זה המצאה שלו. בסדר? בכל זאת אלמינו. בוא נבדוק, בוא נבדוק לפי הטקסט קודם כל. המספר המקראי, כן? ויאמר השם אל משה, הנה אנוכי בא אליך, דעב הענן, בעבור ישמע העם בדברי עמך, וגם בך יאמינו לעולם. מה זה וגם בך? ולא רק ב? לא רק בי. זאת אומרת, כזו שהוא אומר, תשמע, בי הם מאמינים, זה נכון. בך הם לא מאמינים, אז אני אבוא, אני אדבר איתך, הם ישמעו שאני אדבר איתך, יאמינו גם בך. מה? שלא האמינו בו? הוא ידע שהוא לא האמין? למה פתאום שלא האמינו? שלא יאמינו אותם כרגע. אז למה אתה מדבר שון עבר? תגיד לשון עתי. הקדוש ברוך הוא ידע שלא יאמינו בו. לא יודע, זה כן, נו, זה מובן? טוב, אז זאת אומרת שההתגלות בהר סיני, האופי של ההתגלות, הוא פרי חוסר האמונה של העם, נכון? אפשר לקרוא מזה בדיעבד. מה אתה אומר? ההתגלות. האופי שקיבלה ההתגלות בהר סיני זה פרי חוסר האמונה של העם. אתה שואל אם זה בדיעבד? אולי זה לכתחילה דווקא, שהעם לא יאמין. יותר טוב, עם שלא מאמין, מאשר עם שמאמין. כי עם של מאמינים, אז בילפו אותם, נתנו להם כמה חרוזים מזכוכית ואמרו להם זה יהלומים. ואז הם מכו את מנתם. מה? תוכי. תוכי? מה תוכי? כן, אנחנו רוצים לשמוע, זאת אומרת, עכשיו, אם זה נכון, זאת אומרת שאנחנו צריכים לשמוע מפי הקדוש ברוך הוא שהוא אכן שלח את משה. נכון? זאת אומרת שהאמינות של משה מאיפה היא נובעת עכשיו? לא, מעם ישראל. זאת אומרת, לפי זה, הקדוש ברוך הוא דיבר עם עם ישראל, ועם ישראל הוא המאשר את אמיתות נבואת משה, ומשה מאשר את אמיתות הנביאים שבאים אחריו. זאת אומרת, שלא בגלל שמשה אמר אנחנו מקבלים את התורה, אלא בגלל שהשם אמר לנו לקבל את דברי משה. בסדר? אגב, הדברים מפורשים ברש"י. אני חושב שזה כן ספר שמות. זה הקיצ' הדתי, קדוש. אתם יודעים מה זה שיר דתי? כל שיר שהוא תוסיפו אוי אוי אוי, זה דתי. עכשיו, אומר רש"י, את דברי העם אל השם, ויגד משה דברי העם אל השם, תשובה על דבר זה, שמעתי מהם שרצונם לשמוע ממך. אינו דומה השומע מפי השליח, לשומע מפי המלך. רצוננו לראות את מלכנו. למה אינו דומה שומע מפי השליח ושומע מפי המלך? מה ההבדל?
קשר.
האמינות. אם המלך אומר לי ישירות, אני מאמין לו. השליח, אולי הוא שקר. אז בעצם רש"י מפרש כמו שהסברנו עכשיו, נכון? עכשיו, כן? כי עד עכשיו הוא אמר להם דברים שהם ציפו... כי עד עכשיו הוא אמר להם רק דברים שהם ציפו להם ממלך. הם ציפו לצאת ממצרים ולחזור לארץ אבותיהם. לא, אתה שואל אותי שאלות חדשות, אתה שואל על השאלה הזאת. מה שהם מצפים לו זה שיבוא גואל ויאמר פקוד יפקוד אלוהים אתכם, מסר להם יוסף מסימנים וכו'. הוא עושה את זה, הוא עושה את העבודה שאנחנו מצפים ממנו. פה הוא מכניס גורם חדש שלא היה צפוי, ולכן פה צריך בירור האם זה אמת או זה לא אמת. אם יום אחד אנחנו נגלה בחפירות ארכיאולוגיות ספר בכימיה אורגנית מת משה בן עמרם, האם אנחנו נהיה חייבים לקבל את כל מה שכתוב שם? התשובה היא לא, כי משה רבנו לא אומת לנו כאומר האמת בכימיה. הוא אומת לנו כאומר האמת בנושא תורה ובנושא גאולה. זה כן. כל השאר מעולם משה לא טבע סמכות מוחלטת בדברים האלה. אז יכול להיות שלמשה רבינו היו דעות מסוימות בענייני כימיה אורגנית, ייתכן שחלקם נכונות, ייתכן שחלקם לא נכונות. בסדר? אני אומר לך יותר מזה, אם תשאל את משה רבינו איך מכשירים מקורגל לפסח, הוא יסתכל עליך, הוא לא ידע מה זה בכלל. עכשיו בואו נחזור לעניין. אם זה נכון כל מה שאנחנו רואים כאן, וזה נכון, אז מה הקדוש ברוך הוא צריך לעשות בהר סיני? הוא צריך להגיד, שלום, שמי יודקה ורקה, שלחתי את משה, סוף שידור. נכון? בשביל מה ביקשו את כל ההתגלות הזאת? רצוננו לראות מלכנו, בשביל מה? כי משה אומר שהוא נותן את התורה, אז בוא נשמע את הקדוש ברוך הוא אומר לנו את זה, מכן מלך נקבל, נכון?
מי אפילו הדיברות?
הדיברות לכאורה זה בכלל לא קשור לעניין. לא תרצף, לא תנאף, אנוכי השם אלוהיך
אשר זיון.
מה זה קשור לעניין בכלל? זה יפה מאוד, אבל זה לא מה שרצינו לשמוע. העיקר חסר מן הספר. נכון? במיוחד שיגיד לנו, שלחתי את משה, ריבונו של עולם, זה מה שאנחנו רוצים לשמוע. טוב, בואו נבדוק. בפרק כף. וידבר אלוהים את כל הדברים האלה לאמור, אנוכי השם אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. איך להבין את הפסוק הזה? מה? זה בדיוק מה שאני שואל. אתה מבין עכשיו את מה שאני שואל. אני שמח לראות שהשאלה הובנה. שגם אתה מבין שעוד לא נתתי את התשובה. עכשיו, אנוכי השם אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. מבנה תחבירי של המשפט. מה זה אנוכי אשר הוצאתיך? ניתן לכם משפט דומה במבנה הוא למשפט הזה. שלום, אני יוסי, נפגשנו אתמול בשוק. נכון? זה אותו מבנה משפט. אנוכי השם אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. אני מזכיר לך מאורע קודם, שבו כבר נפגשנו, נכון? עכשיו, למה האדם צריך לומר, אני יוסי שנפגשת אתמול בשוק? כשאני לא נראה כמו אתמול. אתמול בחרתי עגבניות, ועכשיו אתה רואה אותי בתוקסדת. אז אתה שואל את עצמך, האם זה אותו אחד? כן. אני אותו, נכון שאני לא נראה כמו אתמול, אבל תדע לך אני אותו אחד. נכון? אתה עכשיו זה מובן? רש"י. לפי שנגלה בים כגיבור מלחמה. מה זה גיבור מלחמה? רמטכ"ל, גואל לאומי, נכון? ונגלה כאן כזקן מלא רחמים. מה זה זקן מלא רחמים? ראש ישיבה שנותן תורה. נכון? הועיל, ואני משתנה במראות. אל תאמרו שתי רשויות הן. אנוכי הוא אשר הוצאתיך ממצרים ועל הים. זאת אומרת, מה בעצם זה אומר? במושגים של התקופה, אם אני שומע את משה מספר לי על תורה אלוהית, אני חושב שהוא בא בשם אלוה אחר מאשר האלוה שמוציא אותי ממצרים לתת לי את ארץ כנען. אז אולי משה בא בשם שני אלים שונים. אולי אני לא מחויב לאלוה שנותן את התורה. לכן, בא הקדוש ברוך הוא אומר לו, לא, אנוכי שנותן לך עכשיו את התורה, אני אותו אחד שהוציא אותך ממצרים. זה אותה תוכנית, אותה מטרה. והתוצאה היא, מה שקורה בתקופתנו, יש חלק מן הציבור, המכונה דתיים. אתה שואל אותם, מי זה משה? אומרים, משה? זה רבנו, זה מי שנותן את התורה. ואתה שואל את החילונים, מי זה משה? משה? זה מי שהוציא אותנו ממצרים. ואתה שואל את הקדוש ברוך הוא, אומר, איש אחד, זה אותו משה. לכן הפסוק הזה, שבו נאמר, אנוכי השם אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, זה פסוק ב'. כן? החיבור בין שתי הדעות, בין הדעה הדתית לדעה הלאומית. פעם שאלו את דוקטור יוסף בורג, זיכרונו לברכה, שאלו, אתה הרי ראש המפד"ל. מפד"ל זה מפלגה דתית-לאומית. מה יותר חשוב לך, דתית או לאומית? אז הליצנים אומרים שהוא ענה מפלגה. אבל, אני זוכר, הוא ענה המקף. מאיפה הוא לקח את זה באמת, שהמקף זה חשוב? אנוכי, עכשיו אני לא אוכל, עכשיו רוצה תראה מה זה נמצא. אותו דבר, נכון? בסדר, אז עכשיו זה עכשיו יותר מובן. זאת אומרת, מזלנו הוא שאבותינו היו ביקורתיים. כי אלמלא זאת, לא היו זוכים להתגלות הישירה, ואז לנו היה ספק אם מה שהם אומרים בשם משה זה לא בלוף של משה. מובן?
זה לא עזר, אין כל זה.
מה למה זה לא עזר?
לא לגמרי.
למה לא עזר? עזר מצוין. עובדה, יש מכון מאיר עד היום הזה. אחרי 3,800 שנה. כן, מה אתה אומר? אבותינו
אמרו, אנחנו לא סומכים על צד שלישי, אנחנו רוצים לדבר עם
רחוק. נכון.
אנשים שהיום
תגיד לי,
זה
היו חמה,
אני
סומך, אני סבא, 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 אתה שואל מצוין, רוצה תשובה? אנחנו מקבלים את האירוע, אתה שואל בכלל על ההיסטוריות של האירוע, זה שאלה אחרת אגב, כן? מניין לנו שהאירוע המתואר כאן הוא אירוע היסטורי, אבל דבר אחד, עוד לפני שנקבל את ההיסטוריות של האירוע, זה רק אומר שעבור אלה שהיו שם, אם הם היו שם, ההתגלות שכנעה אותם בדבר שהם פקפקו בו מקודם. ברור? אוקיי. למרות הניסים של קריאת ים סוף וכו'. זאת אומרת, זה אנשים סופר ביקורתיים. עכשיו, מי שאומר את ההיסטוריות של האירוע זה משהו אחר לגמרי. מה שמעיד על מעמד הר סיני זה לא שסבא שלי אמר לי. כי גם אם סבא שלי אמר לי, אולי הוא משקר. אולי הוא קיבל כסף בשביל המזימה הציונית הבינלאומית. זה שאלה. אלא מה שמעיד זה החותם שהאירוע הזה הותיר בנפש הלאומית. זאת אומרת, זה מאורע טראומטי. כלומר, אם יבוא למשל יצור מן המאדים, נשלח מאוניברסיטה במאדים לעשות מחקר על תושבי כדור הארץ. והוא מתעניין במיוחד באומה היהודית. זה לדעת מה זה עם ישראל. ואז הוא מסתובב ברחוב יפו, ליד הקיוסט גם פה הוא מסתובב, וגם מבקר קצת בארצות הברית, וגם בגואה, בין הישראלים שם, לפעמים גם מוצא איזה הודי פה ושם, אבל בעיקר ישראלים. כן, ואז הוא שואל את עצמו, עושה עבודת סיכום, אוסף הרבה נתונים, כל הנתונים האפשריים על עם ישראל, העכשווי, כן? האומה היהודית העכשווית. בלי שיספרו לו על השואה, אם הוא חכם, הוא יראה שהייתה שואה. כי השואה היא מאורע טראומטי שהותיר חותם בנפש הלאומית, אם כן הוא היה. נובן? כמו כן גם, הזהות הלאומית הישראלית נוצרה באירוע הזה. כלומר, לא נוצרה, אלא קיבלה את העיצוב שלה דרך האירוע הזה. אם כן הוא אמת. כי הרי, זה לא עדות של מישהו אחר. הזהות הלאומית היהודית היא עובדה, היא קיימת גם עכשיו. לו יצויה, חלילה וחס, שעם ישראל היה נעלם מן ההיסטוריה, אז היה מתחיל להתפתח ויכוח בין המלומדים אחרי 1,000 שנה, אם עם ישראל היה בהיסטוריה או שרק היה פיקציה. אבל כל זמן שהאומה הישראלית קיימת, אז מעמד הר סיני חתום בהווייתה. בסדר? אז זה לא עדות חיצונית. אוקיי? כמובן? יש שאלות? כן. אה? זאת אומרת שזהות לאומית, אתה יודע שיש דבר כזה או לא? כן. ממה? מנוצרת זהות לאומית. לא, לא מתנה. ממספר מאורעות טראומטיים שבעלו על אותו ציבור. כן? למשל, אמריקה והיום היא תוצאה של מלחמת האזרחים ושגם בפרשת התה שמה, כן? זאת אומרת, מדובר במאורעות שמעבר להחלטה של יחיד זה או אחר. ולכן, למשל, כמו ש... כי הוא הותיר את חותמו בזהות. מה? החותם הזה זה שכאשר האדם בא לשאול את עצמו על זהותו הלאומית, אין לו סיפור אחר. למשל, דוגמה מאוד נדמה, בזמן השופטים, יש יהודי בשם גדעון, משבט מנשה. מכיר את גדעון? גדעון, כן או לא? כן. גדעון, תביא תנ"ך, יש פה התנ"ך. ויבוא מלאך השם, וישב תחת האלה אשר בעופרה. יש אלה, בעופרה. אשר ליואש אבי העזרי. וגדעון בנו חובט חיטים בגת להניס מפני מדיין. כמו יש לך חקלאי, מושבניק, לא, אני לא יודע מה ההשכלה שלו על כל פנים, אבל הוא צריך להציל את החיטה מן המדיינים, אז לכן במקום לחבוט את החיטה בגורן, הוא חובט אותה בגת, במקום שלא רואים אותו, כדי שהמדיינים לא ישדדו לו את החיטה. סיטואציה פשוטה. וירא אליו מלאך השם, ויאמר אליו, השם עמך, גיבור אחי. מה התגובה הספונטנית של החקלאי הזה? לא בפתאום. היי, אני אקרא לכם, יש פה תשובה. אני לא שואל אתכם. זה רק הקדמה רטורית, כן? ויאמר אליו גדעון, בי אדוני, ויש השם עמנו? ולמה מצאתנו כל זאת? והיה כל נפלאותיו אשר סיפרו לנו אבותינו לאמור הלא ממצרים ואין לנו השם? ועתה נטשנו השם ויתננו בכף מדיין? כן, אבל מה התלונה שלו? התלונה היא, איפה מה שאותו אלוה שהוציא אותנו ממצרים, תראה איך הוא מתנהג איתנו עכשיו. זאת אומרת, כשהוא בא להגדיר את הזהות הלאומית שלו, הוא מיד קושר את זה עם יציאת מצרים. זה מה שיש לו לספר. זה מה שעבודה סיפור. כלומר, אין לאבותיו סיפור אחר. כמובן? וזה ממייסדי הזהות הלאומית. או למשל, כשבמלחמת יבין וסיסרא, כן, דבורה וברק בן אבינועם, שרים, כן? ותשר דבורה וברק בן אבינועם ביום ההוא לאמור. אז הם רוצים לעשות שיר ניצחון במלחמה, כן? היה קרב גדול, ניצחו, על מה מדברו? השם בצדך מסעיר, בצעדך משדה אדום, ארץ רעשה, גם שמיים נטפו, גם אבים נטפו מים, הרים נזלו מפני השם, זה סיני מפני אלוהי ישראל. ככה היא פותחת את השירה. היא נביאה, אבל... כן, אבל זה אומר שאנשי הרוח של אותם הימים, כשהם באים לדבר על בשבח האלוה הלאומי שגאל אותם במלחמה, מלחמה נגד הכנענים, הם יזכירו את מעמד הר סיני בתור נתון הפתיחה. כלומר, כן, מי היא האומה המודה לאיזה אלוה? זאת האומה היוצאת ממצרים, המודה לאלוה הנגלה בסיני. מה? נכון, לא משנה, גדעון לא מדבר על סיני, הוא מדבר על יציאת מצרים. כן? אתה על השאלה, מה?
לא
נהיה,
לא מדבר על סיני,
לא מדבר על... נכון, אגב, אבל בהר סיני מה נאמר? אנוכי השם אלוהיך שהוציא אותך מארץ מצרים. זאת אומרת, הזהות הלאומית מוגדרת על יציאת מצרים, לא יודעים מה אתם תורם.
אבל כשאתה מדבר על יציאת מצרים, אני אתקרב גם סיני.
פשוט, תודה, זה 50 יום יפרש. כן. נכון. לא, אבל אני מדבר על ההיסטוריות של המאורע, זה מה שנשאלתי כאן. מה? אין צורך להאמין בשם. אני לא יכול להאמין. להאמין בשם זה מושג ריק. יש אלוהים או אין אלוהים, מהי נפקא מינה? זאת אומרת, השאלה איננה אם מאמינים באלוהים או לא, אלא השאלה אם הוא מדבר או לא. אתה מבין? זאת השאלה. עכשיו, האמונה במשה בקריאת ים סוף, אתה שואל? האמונה במשה בקריאת ים סוף היא אמונה שיש אחריה הרהור, כך אומר הרמב״ם. למה? משום שמשה מתאים למה שמקובל מאבותיהם. מה שמקובל מאבותיהם איננו מוכח. אין שום ראייה שכלית לזה שאכן אברהם, יצחק ויעקב אינם משקרים. ברור? אבל זה מקובל באומה. על הסיפורים האלה כולם גדלים, ולכן כשבא מישהו כמו משה ומתאים את עצמו לתוכנית, אין סיבה לו לקבל אותו. זה הכוונה. בסדר? אבל זה לא אמונת עולם. כאן כתוב וגם בך יאמינו לעולם. משמע שעד עכשיו האמינו בו, לא לעולם. כי... כן. לא, לא, סליחה, סליחה. לא, אני לא אעשה את זה משהו. המושג של אמונה באלוהים או בשם, של ימי קדם, שונה מאוד ממושג האמונה המודרני. היום, האיש המודרני, כשהוא אומר, אני מאמין באלוהים, הוא מתכוון לומר שיש דבר שאיננו גלוי לעין, גם לא לעין השכל, אבל הוא מקבל את זה. כן? כלומר, האמונה זה בעצם...
כוח עליון?
מה?
כוח עליון, מה שאומרים?
כן, הוא האמונה בכוח עליון, למשל, כל הביטויים האלה, שהם ביטויים אליליים, מובהקים, כן? אבל זה נזמן כעת להסביר למה. האמונה באלוהים של האיש המודרני זה בעצם כמו אמונה תפלה, מגיה. כן? יש אחד שמאמין בפרסה של סוס ויש אחד שמאמין באלוהים. כן? זה פחות או יותר. מה?
מנטרה.
יש אחד שמאמין במנטרה. כן? מה אתה רוצה? לא, אבל אני לא גמרתי. זה שאתה רוצה לשאול שאלה זה כל הכבוד, גם אני יש לי אלף שאלות. אבל אני בן אדם שרוצה תשובה. מה? כן. עכשיו, לעומת ימי קדם, ששאלת האמונה במציאות בכלל לא עלתה להכרה, אלא לא האמינו שמשהו קיים או מישהו קיים, אלא השאלה הייתה אם להאמין בו או לא להאמין בו. או? זה כשאני אומר לך, אלעד, אני אומר, תאמין לי. אין הכוונה שתאמין שאני קיים. נכון? זה שאני קיים נתון. אתה צריך להאמין שמה שאני אומר לך זה אמת. בסדר? אז גם כן, להאמין בשם, אין הכוונה להאמין בקיומו. זה מושג מודרני פילוסופי. דקארט היה מבסוט מזה. השאלה שלי מקדם הייתה אחרת לגמרי. האם זה מדבר אליי או זה לא מדבר אליי? זאת השאלה. מה? כי זה היה האלוה הלאומי שלהם. לכל אומה יש אלוה. אז אלוהי ישראל גם הוא קיים. קוראים לו י"ק ו"ק. בסדר? זה מה שקרה, אפשר להיזהר את זה, מה שקרה עם הנפש הכללית של העמים. נפש קולקטיב. אה? לא הבנתי, תחזור. אה, לא, לא הייתה ודאות. כשמשה בא, לא הייתה שום ודאות. מה? אחרי כן, מתי? מעמד הר סיני, כי השם דיבר עמהם. נגלה ישירות אליהם, לא אל משה. זה בדיוק העניין. אם משה אומר, השם דיבר איתי, אומרים לו, כל הכבוד, זה באמת נחמד מאוד, אולי אתה צודק, אולי לא. או? כן. בבקשה.
אמרנו שהוא אמר
שאני... לא חתב, זה חכם משהו. נכון. אם אתם מקבלים את מי שמוציא אתכם מסיבות לאומיות, תקבלו גם את המצוות שלו, כן. מה זאת אומרת? נכון, זה היה אפשרי, אבל לכן התורה הקדימה לך שמדובר באנשים שפקפקו בדבר. כן, סופר ביקורתי. אז יהיה סופר ביקורתי, ואנחנו יודעים דבר אחד, אני הרי לא הייתי שם, פחות במודע, ולכן אני לא יכול להגיד לך איזה סוג חוויה זאת הייתה, אבל דבר אחד ברור עולה מן הסיפור עצמו, שמאז ואלה זה סיפק אותם, נכון? מסקנה, אם אני הייתי שם זה היה מספק גם אותי, גם אותך, מובן? זה היה נדרש. כן.
זה אמרנו
באמת,
אבל
אם
אתה
נכון
זה לא שרבן, אבל למה אתה מוציא את
הדברים? למה תשע דיברות אחרי זה?
כן,
כלומר, הדיבר הראשון הבנתי, נכון? אנוכי השם ובך השם עושה, זה בעצם בא לפרגן למשה, להגיד, הוא בסדר. עכשיו, תשע דיברות נוספות מיותרות לחלוטין. לא תרצח, לא תנאף, לא תגנוב, זה מאוד נחמד, אבל זה תשלח דרך משה. נכון? תשובה. אבל זה נושא לשיעור רחב. תשע הדיברות הנוספות באות להסביר מדוע משה ולא מישהו אחר. למה דווקא משה הוא זה שנשלח ולא מישהו אחר. זה מחלוקת רבי יוסי הגלילי וחכמים. רבי יוסי הגלילי אומר את מה שאתה אומר. אז לפי רבי יוסי הגלילי אין קושיה. לפי חכמים יש קושיה שאומרים שכל עשרת הדיברות ששמענו ישירות. דבר נוסף, גם לפי רבי יוסי הגלילי תשאל השאלה, למה בכל זאת עשרת הדיברות מהווים חטיבה בפני עצמם? בסדר? אז תשע הדיברות הנוספות הן הצדקה, הן פירוש. מפני מה את משה שלחתי ולא מישהו אחר. בסדר? אבל זה לא אסביר עכשיו. רק אמתן לך תשובה כוללת. כן. כן. נכון? מדובר על משה. לא מדובר על משה. לא יודע, זקן מלא רחמים. כלומר, כשבא, אני בא לתת לכם דת, אז דעו לכם שאני אותו אחד שהוציא אתכם ממצרים, כלומר ששלח את משה כגואל לאומי. אז זה לא דבר. הרי מה תמציתה של כל התורה כולה? התורה על מה מדברת? על שלושה דברים, נכון? בדברים שבן אדם למקום, ודברים שבן אדם לחברו, ודברים שבן אדם לעצמו, נכון. בסדר? שהם בעצם המסתכלים בגילוי עריות, שפיכות דמים ועבודה זרה. עבודה זרה בן אדם למקום, שפיכות דמים בן אדם לחברו, וגילוי עריות בן אדם לעצמו. ואם תשימו לב, זה התוכן של תשע הדיברות האלה. בסדר? יוצא בזה שכל התורה כולה כתובה שם. כן? אגב, בהמשך הפסוקים נאמר, אתם ראיתם כי מן השמיים דיברתי עמכם, לא תעשו ניתי אלוהי חסד ולא עזב לא תעשו לכם. נכון? זה עבודה זרה. ואם מזבח האבנים תעשה לי, לא תניף, לא תבנית אין גזית, כי חרבך הנחת עליה ותחל אליה, זה כנגד שפי בנים, ולא תעלה במעלות המזבחי, אשר לא תגלה ערבתך עליו, גילו הרי. בסדר? זה כל מרוכז שם, אבל... כפי שאמרתי, זה נושא מאוד רחב של פרשנות הפסוקים בפרשת יתרו, זה לא נתעסק בזה יתר על המידה. עכשיו, כל זה היה הקדמה לדברי הרמב״ם. הווה נקרא לפנים, אלון דמת הנרדה. פרק שמיני, הלכה א', משה רבן. לא האמינו בו ישראל מפני האותות שעשה. זה מה יהיה. כלומר, הניסים לא מהווים ראייה לכלום. יבוא מישהו, יעצור את השמש. תגיד, כל הכבוד, ממש מרשים. מה אתה רוצה מאיתנו? אני רוצה שתפסיקו להניח תפילים. לא, סליחה, לא מעניין אותי. בסדר? זה, האותות אינם מהווים ראייה לכלום.
מה עושה?
יפה. אז זו שאלה שהרמב"ם בעצמו שואל. בשביל זה אנחנו לומדים אותו. שהמאמין על פי האותות, יש בליבו דופי. דופי זה ספק. שאפשר שיעשה האות בלט וכישוף. אלא כל האותות שעשה משה במדבר לפי הצורך עשה, לא להביא ראייה לנבואה. היה צריך להשקיע את המצרים, קרא את הים וצילם בתוכו. זה מעניין מאוד, בתפיסה הזאת קריאת ים סוף אין מטרתה להוציא את ישראל ממצרים, אלא מטרתה להטביע את המצרים. זה צריך ללמוד, האם זה באמת עולה ככה מפשט הפסוקים? כן, משמע ככה, אבל זה לא כל כך פשוט. רק הסיבוב לא הייתי רואה בזה רק הוכחה. כן? בסדר, אני אומר, זה פרט פרשני שכדאי לכם להעמיק בו. זה שיעורי בית שלך. בסדר? נצטרכו למזון, הוריד את המן, צמאו בקע להם את האבן, כפרו בו עדת קורח, בלעה אותם הארץ, וכן שאר כל האותות. ובמה האמינו בו? במעמד הר סיני, שאיננו ראו ולא זר, ואוזנינו שמעו ולא אחר, האש והקולות והלפידים. והוא ניגש אל הערפל והכל מדבר אליו, ואנו שומעים, משה, משה, לך אמור להם כך וכך. וכן הוא אומר, פנים ופנים דיבר השם עמכם, ונאמר לו את אבותינו קראת השם את הברית הזאת. ומניין שמעמד הר סיני לבדו, היא הרי היה לנבואתו שהיא אמת שאין בדופי, שנאמר, הנה אנוכי בא אליך בעבי הענן, בעבור ישמע העם בדברי עמך וגם בך יאמינו לעולם, מכלל שקודם דבר זה לא האמינו בו נאמנות שהיא עומדת לעולם, אלא נאמנות שיש אחריה הרהור ומחשבה. הכל מובן? זאת אומרת, זה דברים פשוטים. נמצאו אלו ששולח להם, הם העדים על נבואתו שהיא אמת, ואינו צריך לעשות להם עוד אחר, שהם והוא אחד בדבר, כי שני עדים שראו דבר אחד ביחד, שכל אחד מהם עד לחברו שהוא אומר אמת, ואין אחד מהם צריך להביא ראיה לחברו. כך משה רבנו, כל ישראל עדים לו אחר מעמד הר סיני, ואינו צריך לעשות להם עוד. מובן? זאת אומרת, זה בדיוק הפוך מאשר באסלאם למשל, או בנצרות. אין שום ספק שהייתה עדה נוצרית ראשונה, שאם לא כן מאיפה צמחה הנצרות. יש להניח שהאיש ישו שהם מדברים עליו הוא גם כן דמות היסטורית, אף על פי שפה יש כבר קצת פיקפוקים, כן? הוא ודאי שהוא פיקפוק על חלק מהסיפורים עליו, אבל הדמות, נגיד שזה מנהיג, דמות היסטורית, ואולי אפילו גם עשה קצת ניסים, קצת ניסים פה ושם. אבל איך אמר הרמב"ם? משה רבינו לא האמינו בו מפני האותות שעשה. בסדר? מה? זכות המסך? שראו את מה? לא, לא שעם ישראל ראה, אלא עם ישראל נתנבא. הייתה נבואה ישירה, והנבואה הישירה הזאת היא המעידה על משה שהוא אמת. בסדר? נמצאו אלו ששולח להם הם העדים על נבואתו שהיא אמת, ונצריך לעשות להם עוד אחר, שהם והוא אחד בדבר, כי שני עדים שראו דבר אחד ביחד, שכל אחד מהם עד לחברו שהוא אומר אמת, ואין אחד מהם צריך להביא ראיה לחברו. כך משה רבנו, כל ישראל עדים לו אחר מעמד הר סיני, ולא צריך לעשות להם אות. וזהו שאמר הקדוש ברוך הוא, אמר לו הקדוש ברוך הוא בתחילת נבואתו, בעת שנתן לו האותות לעשה במצרים, ואמר ושמרו לקוליך, כן, נתן לו, תיקח קצת מים, תשפוך, יהפוך לדם, תכניס את היד, תהפוך למצורעת, תזרוק את המטה, יהפוך לנחש. משה רבנו אמר, תגידי, אתה עושה לי צחוק? כן? ידע משה רבנו שמע מי על פי האותות יש לבוא דופי ומרר ומחשב, והנשמת מללך, ואמר והן לו יאמינו לו, עד שהודיעו הקדוש ברוך הוא שאלו האותות אינם אלא עד שיצאו ממצרים, ואחר שיצאו ויעמדו על ההר הזה יסתלק הירוש מהרים אחריך, שניתן לך כאן אות שידעו שאני שלחתיך באמת מתחילה, ולא יישאר בליבם ערעור. ויהושע כתוב אומר, זה לך האות כנוכי שלחתיך והוציאך את עם מצרים, תעמוד את האלוהים על ההר הזה. זאת אומרת ש... אז למה משה באמת זורק את המטה והופך אותו לנחש? זה כדי שהתייחסו אליו. היי חבר'ה, באתי להוציא אתכם ממצרים, מה יש לך להגיד? הנה, טק, זרקתי את המטה, הפך לנחש. יפה. טוב, אנחנו מוכנים להמשיך לשמוע אותך. אבל זה עוד לא מוכיח שאכן משה אומר את האמת. לא, גם היהודים, גם המצרים. כן, גם ישראל, גם מצרים. התייחסו למשה קצת ברצינות. זה אחד שיודע לעשות לפחות רושם. כן? במצרים, אתה לא יודע להפוך מטה לנחש. כן. אבל זה עוד לא. כן, מה אתה אומר? למה הוא יותר עוד? כי הוא נבואה. זאת אומרת, לא ראי, מה שראינו שם האש והקולות והלפידים זה שום דבר, אלא זה ששמענו את דבר השם. זאת אומרת, השם...
זה לא עוד
נבואה. זה לא עוד. זה... לא, זה לא עוד. זה נבואה. זאת אומרת, זה כמו שהנביא עצמו איננו צריך לראיה אחרת מאשר עצם הנבואה. כן, העם מתנבא. אז זאת אומרת, אם העם מתנבא, אז הוא נביא בעצמו. הוא לא זקוק למישהו אחר שיבוא לימתו. כן.
רבי שאול, לפני שבעצם, כאילו, הראיה בגלל שהעם ישראל התנבא באותו מעמד.
נו.
לפני שאם אני לא מאמין שיש דבר כזה שיש מישהו
נבואה, נכון, יפה. יפה. זאת אומרת, מניין לנו ההיסטוריות של המאורע, נכון? אז זה כבר קשור קצת למה שדיברנו מקודם. אז הבאתי קצת רעיון לפני כן, אולי בזה צריך להעמיק בפעם הבאה, כי כבר השעה אחת. אבל שבוע הבא, בעזרת השם, אנחנו נדון בשאלה מניין ההיסטוריות של העירוב.